אנחנו היום בעוד פרק, והוא הולך להיות קצת שונה, כי אני לא הולכת לתת כאן איזשהו כלים מעשיים, פרקטיים, שככה אתם יכולים לקחת הביתה ולהשתמש בהם, אלא אני הולכת לדבר בצורה יותר רחבה, הוליסטית, קצת כאילו לזרוק בכם איזה שהם מחשבות, על תפיסות ורעיונות חינוכיים, שזה בעיניי לא פחות חשוב מהפרקטיקה עצמה. אז יאללה, אני ככה רוצה להתחיל ולהגיד שגם אם אני אשתמש כאן בכל מיני מונחים והגדרות וכל מיני שמות של גישות, זה לא מתוך זלזול וזה לא מתוך רצון חלילה להכפיש מישהו, אלא כאיזושהי כותרת גג. בסדר, בשביל שאני אוכל רגע לדבר בצורה פתוחה ולא להתחיל לחשוב על כל מילה, ועזבו, בסדר, אני לא באה להאשים אף אחד, אני לא באה להצדיק את עצמי, זאת לא הנקודה. בסדר, אני אומרת פה שמות שאם אני אשתמש בשמות כאלה, אז תיקחו את זה בתור כותרת גג, ולא עכשיו תיכנסו לרזולוציות של אפרת אמרה שהגישה הזאת והזאת לא טובה. בסדר, אל תלכו לשם, זה מה שאני ככה רוצה להגיד לכם. ככה לפני שאנחנו נכנסים פנימה. אני אגיד רגע משהו, ככה בתור התחלה ורגע מהכובע של אימא. לפני שבוע התחלתי עם הדס, הבת שלי, היא בת 3.5 בדיוק, התחלתי ללמד אותה להירדם במיטה שלה. אחרי 3.5 שנים שהיא הייתה איתנו במיטה שלנו, שינה משותפת מה שנקרא, החלטנו שזה כבר לא מתאים לנו וככה אנחנו רוצים להתקדם הלאה, זה כבר לא משרת לא אותי ולא אותה, והחלטנו שאנחנו רוצים ללמד אותה לישון בתוך המיטה שלה. נהדר, נכון? עד כאן. שיתפתי על זה באינסטגרם שלי, וככה זה עורר הרבה מאוד שיח, לא בקטע שלילי וביקורתי, אלא מתוך מקום שהרבה עוקבים אולי הסיקו, היו בטוחים, אני לא יודעת מאיזה מקומות של, אבל רגע אפרת, זה לא יפגע בהיקשרות שלה אלייך? היו המון שאלות כאלה, ואז גם היה המשך של השאלות האלה, זאת אומרת, זה לא יפגע בהיקשרות אלייך? ורגע, רגע, אם הבת שלי בת 4 והיא עדיין ישנה איתנו, זה בסדר או לא בסדר? איך אני יודעת שזה בסדר או לא? כי החברה לא אוהבת את זה, ואני דווקא כן אוהבת את זה, ואיפה עובר הגבול? אז אני לא אגיד לכם איפה הגבול עובר, ואני לא אגיד לכם שיש איזה רף שאתם צריכים לעמוד בו, ויש איזה כלל גורף לכולם. עשו כרצונכם. בסדר? אני כן אגיד, בוודאי ובוודאי, שעד גיל שנה וחצי, שנתיים, אני פחות חושבת שנכון להרגיל ל... הרדמות עצמאית, בסדר? אני חושבת שזה ממש בסדר לשבת לידם, וגם היה פה פרק בדיוק על הנושא הזה, לשבת לידם, להחזיק להם את היד, להיות איתם, הכל בסדר, אני לגמרי לגמרי שם. לגבי אחרי גיל 3, שדובר בילד שכבר מבין גם קוגנטיבית וגם רגשית גבולות, בסדר? הוא מבין שהוא ואימא והוא ואבא זה לא אותה אישות, הוא מבין את המילה לא, הוא מבין את המילים שלנו בצורה כמעט מלאה, בסדר כשאנחנו מניחים גבול, וגם יש בשלות רגשית אצל רוב הילדים, בסדר? אני לא מדברת עכשיו על הניואנסים של כל ילד ורגישות וכולי, בוודאי שצריך לחשוב רגע על כל ילד, וגם הדס שלי מאוד רגישה, ואולי אשזור פה עוד מעט ככה איך אני עושה את זה איתה, אבל זה לא מהות הפודקאסט. אבל ככלל בגיל 3 כן אני חושבת שברגע שאנחנו מבינים רגע שיש משהו שכבר לא משרת אותי או את הילד, אנחנו יכולים לעלות פאזה, בסדר? ולהגיד עד כאן, כאילו עד כאן, חבר'ה, היה טוב, היה נעים, היה כיף, וואלה, 3.5 שנים התענגתי, היה לי נעים כל כך לישון לידה, לחבק אותה, לנשנש אותה בלילה, באמת, אין כיף מזה. בשלב זה, הרגשתי שזה כבר לא נכון, עשיתי לזה סוף, הכנו אותה, עשינו את זה בהדרגה, אני עדיין יושבת לידה כשהיא נרדמת, גם באמצע הלילה היא קמה, ואני יושבת לידה, אני מחזיקה לה את היד, היא מבקשת את היד שלי, מבקשת את החום שלי, ואני מעניקה את זה בצורה טוטלית, בלי להתחשב בכלל בשלב זה על הרגלים, כי היא בהסתגלות. וזהו. אבל אני רגע רוצה לחזור למבול של אמירות שאני גם בסיטואציה הזאת קרתה, אבל גם בכלל אני רואה את זה בתוכניות שלי, בתוכניות הליווי, במפגשים עם הורים, בקבוצות הורים, בכל מיני מקומות אני רואה ואני פוגשת את אותן אמירות. עכשיו אני רגע רוצה להגיד שזאת, אתם יודעים מה, לא, אני רגע אגיד מהם האמירות ואז אני אגיד איפה אני מסתייגת. האמירה היא שבגלל שאני מניחה גבול שמשרת אותי ואת הילד, יפגע בהיקשרות, אני רגע רוצה להגיד פה משפט עם סימן קריאה ענק בסוף. זו חוסר הבנה טוטלי של הגישה ההיקשרותית, וזו חוסר הבנה עוד יותר חשובה של כמה גבולות חשובים עבור נפש הילד. וכמה שגבולות לא רק שלא פוגעים בילד, אלא בונים אותו, מצמיחים אותו, מגדלים אותו, מיישרים, מייצרים ביטחון ואמון בעולם ובנו ההורים. עכשיו, מה קורה? בגלל שהשיח היום באופן כללי כל כך קיצוני, שזה או שאת עושה ייעוץ שינה בגיל 4 חודשים, איקס אדום ענק מצידי, גם לא בגיל שנה. ומהצד השני התפתחו עם השנים גישות שנותנות קונטרה לאותן גישות התנהגותיות שהפכו למיינסטרים בחברה שלנו, בחברה המודרנית. הפכו למיינסטרים, הפכו להיות איזשהו מקום של ברור שעושים ייעוץ שינה, ברור שכאילו הם צריכים להירדם עצמאית, ברור שזה ערך, ברור שעל ההורה לעשות 1, 2, 3, בעיניי זה ממש לא ברור. אז התפתחו גישות לצד השני שגם הן לקחו את הקיצוניות השנייה. שכל גבול וכל הרגל שאני רוצה להטמיע שמשרת בגדול את כל בני המשפחה, בוודאי נרגע אגיד עם נטייה גדולה לצורכי הילד, כי התפקיד שלנו כהורים זה להעניק צרכים, בטח בשנים הראשונות, זה להתעלות ולצאת מהמקום הנוח שלנו, ולהעניק ולתת ולהיות כל הזמן בנתינה עבור הצרכים של הילד, כי אין לו שום מסוגלות להעניק לעצמו את הצרכים הרגשיים האלה. בסדר? זאת אומרת, זה ברור לנו, נכון? זאת אומרת, המשפט הזה של מה שטוב לאמא, טוב לילד, הוא פשוט לא נכון. הוא חלק מאיזושהי תפיסה מודרנית שלא משנה מה אני אעשה, העיקר אני מרגיש עם עצמי טוב. באמת? וואלה? כאילו, אם אני אימא לבת חצי שנה ואני רוצה להרגיל אותה להירדם עצמאית במיטה, אז גם אם היא צורחת בתוך המיטה, איך קוראים לזה היום? מענה לבכי. מה זה מענה לבכי? להרים, להוריד או ללטף ולעשות זה מענה לבכי. מבחינתי זה לא מענה לבכי, זה לשקר לעצמנו. אז אם לי זה טוב כי אני צריכה לישון, כי אני צריכה לחזור לעבודה, זה אומר שגם לבת שלי זה טוב? פשוט שלא. אנחנו משכנעים את עצמנו שזה טוב, אבל זה לא טוב. ברור שכשילד בן חצי שנה, שהמגע וכל ההיקשרות שלו מבוססת על הצרכים הפיזיים של להרים ולהרגיע, כי אין לו שום יכולת לעשות את זה בעצמו, כשזה לא קורה, מתרחש שם סטרס מאוד גדול, לחץ, הרבה מאוד דברים שאנחנו לא נוכל לראות אולי בהתנהגות של הילד הרבה פעמים, אבל בבפנים שלו, בהתפתחות הנפשית, באמון שלו בהורה, ודאי שיסדק שם איזשהו משהו, ולא רק משהו אחד. אז ברור שאנחנו לוקחים את המשפט הזה, מה שטוב לאמא טוב לתינוק הצידה. ויחד עם זאת, הגישות הלכאורה היקשרותיות, ואני שוב אומרת, אני אפילו לא חושבת שאפשר לקרוא להן ככה, כי בעיניי יש כאן הרבה מאוד חוסר הבנה של מהי היקשרות בכלל, ואני רגע אגיד גם מהי אותה היקשרות, אבל הקיצוניות שלוקחת לצד השני, שלא נכון שילד יישן במיטה שלו, ולא נכון לייצר הרגלים טובים, ולא נכון להניח גבולות, ולהעניק שם כללים שישרתו את המשפחה, כדי שנוכל להתקיים בשגרה נורמלית, ולא באיזושהי הישרדות כל הזמן מטנטרום לטנטרום, מטנטרום לטנטרום, אלא שיהיה איזשהו סדר שייצר אצל הילד שקט. גם זה משהו שהיום אני שנייה רוצה להגיד כאן, שזה גם זה לא פחות חולה מהצד ההתנהגותי והנוקשה. אני לא יכול להיות, שנייה, אני כאילו בא לי שנייה להגיד פה משפט, לא יכול להיות, חברים, שאימהות באות אליי פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, לא אחת, לא שתיים, גם גננות, יש לי שיח עם הרבה אנשי מקצוע ממגוון תחומים כל הזמן, בתוך התוכניות שלי, אני מדברת עם הרבה אנשי מקצוע, עם הפסיכולוגים של ההורים, עם הילד, עם האם, את הפלים הרגשיים של הילדים, אפילו שאני נגד, וכל מיני עוד אנשי מקצוע שככה הם חלק מכל הליווי שאני מעניקה, ומכולם אני שומעת את אותו דבר. איך יכול להיות, חברים, שהגענו למצב שאימהות טובות, מדהימות, נפלאות, מפחדות להניח גבול, כי זה פוגע בהיקשרות. עכשיו עשיתי עם שתי הידיים שלי מרחאות. גבול פוגע בהיקשרות? היקשרות היא הכוח המניע את הילדים שלנו לבוא אחרינו. אלה האינסטינקטים שלהם, שלא ילכו אחרי אנשים זרים, אלא ילכו אחרינו, יקבלו את הדעה שלנו, ירצו להישען עלינו. אנחנו נהיה המצפן שלהם, הדרך שלהם בעולם, השקט, המשענת, זאת הקשרות. האם גבול פוגע במשענת שאני עבור הילד? האם הקשרות נפגעת בגלל שאני שם הגבול לבת השלוש וחצי שלה ואומרת לי, מתוקה יפה שלי, את ישנה במיטה שלך ואני יושבת לידה ומחבקת אותה. אם לא הייתה שם בשלות, אתם צודקים, אם לא הייתה בשלות והייתה שם התנגדות מאוד גדולה ובכי מאוד מאוד גדול, ולא הייתה שם הדרגתיות והבנה של מה היא זקוקה לי בשבועות הראשונים, עד שהיא תתרגל לישון במיטה שלה אחרי כל כך הרבה שנים שהיא התרגלה להיות רק איתי ולישון רק איתי, אתם צודקים. אבל מי אמר שגבול צריך להיות נוקשה? מי אמר שגבול שווה? אני לא מבין צרכים של ילדים. לא. גבול שמגיע ממקום של ביטחון ובהירות מה הילד שלי זקוק, לא רק שלא פוגע בילד ולא פוגע בהיקשרות, אלא מחזק אותה. מצמיח את הילד. והיא תצמח מזה. הדס שלי וכל ילד אחר שעובר כרגע תהליך גדילה, לשים ילד בן 4 חודשים במעון לא דומה לילד בן 3 שהתחיל גן אחרי 3 שנים עם אמא. כולנו מבינים שארבעה חודשים ושלוש זה תהום. אז יהיה קשה לבן 3 שהיה 3 שנים עם אמא, בוודאי. אז נעשה את זה בהדרגה. ואפילו אם ייקח שבועיים לעשות את זה לאט לאט, גם זה נכון לעשות. ולראות מה חשוב לילד, ואיך אנחנו עוזרים לו להסתגל. וחפצי מעבר, וחיבור, הרבה מאוד זמן חיבור עם ההורים, ולהתגמש רגע על כל מיני דברים אחרים שאולי היו חשובים לנו כדי להתמקד רק בהסתגלות של הגן. אבל להגיד שבגלל שהוא נכנס לגן, זה נפגע בהיקשרות בינינו, חברים, 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 בואו נעשה רגע אישור קו, פעם אחת ולתמיד, זה לא נכון. זה לא נכון גם להסתכל על הדברים בצורה כזאת. זה, קודם כל, זה בעיניי מאוד שטחי להתייחס להיקשרות כאל משהו שנפגע בגלל התפקיד שלי כהורה. וכאילו סתירה. התפקיד שלנו כהורים זה לשים גבולות לילדים. זה בסדר להגיד את זה היום? בעידן שמקדש חופש ומימוש עצמי, ורק אני ואנוכי, ותפקיד שלנו כהורים, זה לשים גבולות לילדים שלנו. אם אנחנו לא נשים גבולות, הם לא ידעו לשים גבולות בעצמם. אין לי ספק שכל ילד היה מאוד שמח, לפחות שלי, בסדר? היה מאוד שמח לשבת כל היום, לאכול שוקולד, לראות סרטים ולא לעשות כלום. נראה לי רוב הילדים היו מבסוטים על העסק הזה, מה רע? אחלה עסקה. אנחנו, האנשים המבוגרים, יש לנו את היכולת, הפרספקטיבה, הפרופורציות, להתבונן קדימה, לראות למרחקים ארוכים, להבין שחלק מהתפקיד שלי כאיש חינוך, כמי שמגדל את הילד הזה, ואחראי על נפשו, על היציבות שלו, על הרווחה שלו, על הבגרות שלו, על הצמיחה שלו, זה להניח גבולות. להעניק גבולות, זאת מתנה. גבולות מייצרות סדר אצל הילד. לא פגיעה בקשר. איפה יש פגיעה בקשר? גבולות שאנחנו מניחים אותם בכעס, בביקורתיות, באגרסיביות, בתוקפנות, שם יש פגיעה בקשר. כשאני לא מבין ילדים, אז אני כועס יותר, אז אני חסר סבלנות, אני מצפה למשהו שהוא לא ריאלי, ואז אני כועס. כשאני שם את עצמי במרכז כהורה, אני כועס, כי אז אני נפגע, כי אז איך יכול להיות שהוא מרביץ לי, ומה אני אמור לעשות עכשיו, איך הוא יגדל ישר, אם אני לא אגיד לו נו נו נו, ועשה לו פרצוף זועף, ושיסתגל לגן, כולם, אז אני אשים אותו בתוך המיטה, אני אשקר לעצמי שאני נותן מענה לבכי רק על ידי זה שאני אשב שם, ולא אחזיק לו את היד כי זו תלות, וכל הקשקשת הזאת תסלחו לי. זו פגיעה בקשר. אבל לשים גבול, ברכות, באהבה, מתוך בשלות, בשלות. ילד מתבשל עם השנים, זה כמו פרי. פרי לא משנה, תיתן לו מים, תיתן לו שמש, תיתן לו, הוא צריך זמן, נכון? כמה שלא תיתן לו, הוא צריך זמן. הזמן הזה מבשיל את המוח של הילדים שלנו. המוח שלהם מתבשל לאט לאט, היכולת שלהם לשאת גבולות, לשאת נפרדות, להפריד ביני לבין אמא, לבין ההורים שלי, לבין החברים שלי, לבין המטפלים שלי, לוקח זמן. בגיל 3 מתרחש שם משהו שמאפשר לאט לאט, טיפה טיפה, להתחיל ולהפריד, להתחיל ולייצר, כללים וגבולות שישרתו את הבית, את המשפחה, את הבריאות שלנו גם, את הרווחה הנפשית שלנו, את הזוגיות שלנו, את המקומות שאנחנו גם רוצים להמשיך לחיות לצד הילדים בלי לפגוע בהתפתחות שלהם, בקשר איתם, בצמיחה שלהם, בבשלות שלהם. אני מקליטה את הפרק הזה ואני ככה, ותוך כדי שאני ככה מדברת, עולות בי המון המון מחשבות, כי אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה. יש משהו שנורא מטעה, כי אנחנו הרבה פעמים, וככה עובד המוח שלנו, אנחנו מאוד אוהבים להגדיר את עצמנו. אנחנו הורים היקשרותיים, אנחנו הורים התנהגותיים, אנחנו הולכים לפי הגישה הזאת והזאת, אנחנו הולכים לפי הגישה הזאת והזאת. אנחנו מאוד רוצים כאילו לסדר לעצמנו משהו של הנה, זה הכיוון, ככה אני הולך וזה. אני לא נגד שתהיה לנו גישת חינוך בסיסית בחיים. להפך, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לנסח לעצמנו על בסיס מה אני מנהל את החינוך שלי. אם הייתם שואלים אותי על בסיס מה אני מנהלת את החינוך, אני אגיד על קשר, בוודאי. הקשר עם הילדים שלי, היחסים שלי איתם, עומדים בבסיס החינוך שאני מעניקה להם. כל גבול שאני מעניקה, כל הסמכות שלי, מתבססת על הקשר איתם. אז מצד אחד זה נכון לנסח איזשהו מצע לעצמנו, חזון, בסדר? משהו כזה של על מה אני מתבסס, איך אני משקיע, איך אני מזין את הדבר הזה שעליו אני מתבסס כדי שהוא לא יתמסמס, ומצד שני שגם לא יקצין וישתלט על כל הדבר הזה. ומצד שני, חברים, אם אנחנו לוקחים רעיונות מכאן ורעיונות מכאן ורעיונות מהתפיסה הזאת ומהגישה הזאת, אנחנו לא נהיה מבולבלים יותר. אם נדע תמיד להיות בהקשבה פנימה. הקשבה פנימה היא הסוד בחינוך טוב בעיניי, בחינוך שבאמת גם יחזיק לאורך זמן. היכולת שלנו לפעול דרך האינטואיציות שלנו, לדייק אותן, להתבונן עליהן, היא הדבר שישנה גם את החינוך בתוך הבית שלנו, ולא ההגדרה של האם אני הורה כזה או אחר, כשרותי או התנהגותי. להיות הורה היא כשרותי, זה לא אומר חינוך הייתי, אמא שלא עובדת, אבא שעובד מהבית, אוכלים קינוע ומחבקים עצים ואוכלים תמרים. בסדר? שנייה, סליחה על הציניות, בואו נשתחרר קצת מהכבדות. לא. להיות הורה היא כשרותי, זה להזין כל הזמן את הקשר עם הילד, את המנוע. המנוע הזה הוא הדבר הזה שיחזיק את הסמכות שלכם עבור הילדים שלכם. אבל זה לא אומר שום דבר על שאר החיים שלכם. זה לא אומר שום דבר האם הם יהיו בחינוך ביתי או לא. אני יכולה להעיד על עצמי בכנות רבה. יש לי 3 ילדים גדולים, בדלת די וב, הם איקשרותיים, מוכווני הורים, ילדים נפלאים ומתוקים, לא צייטנים, לא עושים כל מה שאני אומרת, לא תמיד לא מתחצפים, אל תיקחו את זה לשם, איקשרותיים, קשובים, מבינים גבולות, אני לא אומרת את זה כדי עכשיו כאילו להתפאר, זה לא הקטע שלי בואו, אלא כדי שנייה להסביר, והם הולכים לבית ספר, והם הולכים לתנועת נוער, חלקם, והם היו איתי בבית עד גיל שנה, ואני לא אומרת עכשיו מה נכון, אם אתם לא תמצאו את הפתרונות שלכם, תעשו מה שאתם חושבים, זה בסדר גמור, אבל זה אין איזו דרך אחת, זה מה שאני רוצה להגיד כאן בסוף, להיות הורי כשרותי. כשרותי בתודעה שלנו, היא הפעולות, היוזמות שאנחנו עושים, ההזנה הרגשית של הילדים שלנו, היא ההיקשרות. נכון, היא תלויה בנוכחות, היא תלויה בהבנה של תהליכי התפתחות, של תהליכי בשלות, של התנהגות של ילדים, לדייק את התגובות שלנו, לדייק את התפיסות שלנו, את התודעה שלנו, כדי שבאמת נוכל לחנך. אבל אין דרך אחת. זה לא שאם את אימא היקשרותית, אז את לא יכולה ללמד אותם ללמוד, לישון במיטה שלהם בגיל 3. הם יבכו, נכון. בכי הוא לא מילה גסה. בגיל 3, כשילד בוכה מאוד כי הוא התרגל לישון עם אמא במיטה 3 שנים, אנחנו נחבק אותו וניתן לו יד ונואב אותו ונהיה ברכות ובאמפתיה ובאהבה גדולה, ועדיין זה יישאר הגבול. ושום הקשרות לא תיפגע, חברים. שום הקשרות. אם תסגרו אותו בחדר, אוקיי, הייתי אומרת לכם, חבר'ה, לא. זה לא. נראה לי שאני לא צריכה אפילו להגיד את זה. אבל רק בשביל שנסגור את הפינה. תשבו לידם, תהיו באמפתיה. תכילו את הגבול, אל תכילו את כל מה שמסביב. להכיל את הילד זה לא לתת לגיטימציה לכל גחמה ולכל רצון. להכיל את הילד זה להבין שהוא לפעמים יבכה ויהיה מתוסכל, והתפקיד שלי זה להיות שם עוגן. מאוד מאוד חזק, וגם כשהדסי בוכה בלילה ואומרת למיטה שלך, אני מחבקת אותה, ולפעמים אני אפילו לא אומרת לה לא, כי זה אין סיבה, כאילו, עצם המציאות מוכיחה לה שזה לא, אני פשוט אומרת לה, מלטפת אותה, נשכבת לידה, אוהבת אותה, רכה איתה, משתדלת לקחת את כל הלילות האחרונים בנחת ובסבלנות כמה שניתן, ולעזר בצור, באי שלי, והאמינו לי חברים, בכנות גדולה אני אומרת, ההיקשרות שלה נפלאה, והיא תמשיך להיות נפלאה, כי אני קשובה לה, לתהליכים ההתפתחותיים שלה. אז אני רוצה להגיד לכם חברים, גם עבור מי שככה נמצא בתפיסות האלה, או בקצה השני, לא משנה מאיזה תפיסה אתם מגיעים, ולאן אתם יותר מתחברים, אני רוצה להגיד לכם לסיום שני דברים. אחד, אתם לא חייבים להגדיר את עצמכם, אני הורי כשרותי, אני הורי התנהגותי, אני הורי משפר, אני הורי מאדלר, אני הורי מזה. תעזבו את השמות. תעזבו את השמות. תסתכלו בפרופיל, באינסטגרם שלי, לא כתוב אפרת וקסלר מדריכת הורים, לפי הגישה הכשרותית או הגישה המערכתית של הטיפול המשפחתי, למרות שאת שתיהן למדתי. כי זה לא אודות הגישה. זה לא אודות השם של הגישה, זה אודות הבפנוכו. איפה אני מונחת, כאימא, כאשת מקצוע, איפה הלב שלי נמצא. ושנית חברים, תניחו גבולות. גבולות לא פוגעים בקשר. תשאלו את עצמכם האם הילד בשל לגבול הזה, ואתם יודעים את התשובה? לא תשובה חיצונית, פנימית. תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת, האם היא בשלה לעבור עכשיו את התהליך הסתגלות הזה? האם הוא בשל עכשיו לפרידה מאוד ארוכה? האם היא מסוגלת עכשיו להירדם בעצמה בלי שאני אהיה בחדר? האם נכון לתת לה לבכות עכשיו כל כך הרבה זמן בתוך המיטה שלה ולא להרים אותה? האם נכון לשים עכשיו... תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. אל תחפשו תשובות בחוץ. לדייק את התהליכים החינוכיים בבית שלכם? זה דבר נפלא וחשוב. מי כמוני יודעת ורואה את התהליכים שעוברים ההורים בתוכניות שלי? כי תהליכי הדיוק האלה הם בדיוק מה שיחדד את האינטואיציות שלכם. אבל גם אתם, ההורים שמאזינים לדייק את עצמכם ולשאול את עצמכם את השאלות הנכונות. תשאלו את עצמכם איפה הגבול עובר? איפה כבר זה פוגע בהתנהלות של הבית, בהתנהלות הזוגית שלכם, עם שאר הילדים? אנחנו לא חיים בוואקום. יש לנו עוד ילדים לטפל בהם, אני לא ישנה בלילות טוב. כי אני מפחדת להפסיק הנקה לילד בן שנתיים וחצי. אני לא ישנה טוב, אז אני עצבנית כל היום, ויש לי עוד ילדים שבאים מבית ספר. אז זה מאוד יפה להגיד, זה יפגע לו בהיקשרות, אם לא תתני לו עוד לינוק. אבל צריך גם להסתכל על המציאות, ועל הפרקטיות בחיים, ואנחנו אנשים ארציים ומעשיים, אנחנו לא חיים בשמיים, אנחנו חיים פה על האדמה הזאת, וכדאי כולנו שננחת חזרה, ולצד זה שאנחנו רוצים ומבינים את חשיבות הקשר עם הילדים שלנו, מבינים שיש תהליכי התפתחות ובשלות שחייבים לקרות, אנחנו גם מבינים שחייב לנהל שגרת חיים נורמלית. נורמלית. ולנהל שגרת חיים נורמלית, צריך בשביל זה להניח גבולות. טובים, רכים, לפי אופי הילד, הבשלות שלו, היכולת שלו לשאת את הדבר הזה, אבל תניחו גבולות. זה לא יפגע בהיקשרות כל עוד תעשו את זה, ברכות, באהבה, בחמלה, לצד בהירות וביטחון מלא שזה נכון עבור הילד שלי. זהו, אני מסיימת פה. מקווה שהצלחתי ככה לעורר אתכם לאיזשהו שיח פנימי, אולי ככה עם בני ובנות הזוג שלכם, ואני אשמח אם אתם רוצים לכתוב לי או להגיב, אני אשמח לשמוע תמיד. להתראות בינתיים.